שלום לכולם, ברוכים הבאים לזמן החדש. כולם נזכה לזמן טוב, הרבה עלייה בלימוד, בירת שמיים, עבודת השם, שבזכות זה נזכה לשנה של בשורות טובות, בעזרת השם. סימן אצלי בעמוד קופסא מחדלת, אות יוד, נכון? מה? תת או יוד? תת? יוד, בסדר. בסדר. כן, אות יוד. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה, בחיתובה וצביונותיה הפרטיים, כן מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה ובכל מנהגיה. ואלה בעצמם אינם הגורמים היותר גדולים ליתן לה אומץ וחיים, כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים. בהרבה הזדמנויות ראינו שיש קשר דימוי בין האדם הפרטי לבין הציבור. המבנה של האדם הפרטי הוא מקביל לכל מיני תהליכים שעוברים על הציבור. כמו למשל, שיש לאדם ילדות ויש לו נערות ובחרות, והזמן של אישות בעניין משפחה, יש דבר כזה גם בעם, בציבור. יש התקופה של הילדות של העם, תקופה שהעם מתבגר, העם מתקדם, ויש בזמן שהעם מתחיל להביא פירות לעולם, כמו שאפשר לראות בעם ישראל. יש הרבה דמיון בין מה שעובר על האדם הפרטי לבין מה שעובר על האדם הציבורי, כי כל העולם נברא בדמות של אדם גדול, כמו שהאדם הפרטי נברא בתמצית מכל מה שקיים בעולם. מי שלמד נפש חיים מכיר את זה, יש עריכות גדולה והרבה הרחבה על הדברים האלה, שכל מה שיש בעולם יש באדם, וכל מה שיש באדם הפרטי קיים בעולם, אבל לא רק בעולם, אלא בכל מיני רמות של העולם. יש, לפעמים אנחנו אומרים, קוראים לתלמידי חכמים, העיניים של עם ישראל, אם מעיני העדה נעלם, אז תלמידי חכמים נקראים עיניים של ישראל. בכל דור ודור יש את העיניים של עם ישראל, תלמידי חכמים שמדריכים את עם ישראל. יש לפעמים שאנחנו מדברים על כמה דורות ביחד, ואז העיניים של עם ישראל יהיו הנביאים שהיו, ולא תלמידי החכמים שלנו. או מנהיג גדול, שהוא סלל דרך למאות שנים, ולהנהגה גדולה. אז כשאנחנו נדבר על הדורות בכללות, אז נקרא להם עיני העדה, לאותם הגדולים של דורות. ולפעמים, כשאנחנו מדברים על כל הדורות של עם ישראל, אז כל הדורות כולם נבחנים בדמות של אדם. כמו שמובא שהדור של המשיח נקרא עקבתא דמשיחא. למה? כי כל עם ישראל, מאז אברהם אבינו ועד אחרית הימים, הוא כמו אדם אחד שלם, כשהדור האחרון הוא הבחינה של הרגליים של כל הדורות. אנחנו כעת בדור שלנו, אנחנו הרגליים של הדורות הקודמים. אנחנו לא העיניים שלהם, אנחנו לא הנביאים, ולא התנאים, ולא אותם הגיבורים, דוד המלך, שלמה המלך, אלה שבנו את המקדש, אלה שקידשו את ארץ ישראל, לא החשמונאים, אנחנו לא אותם האנשים. אנחנו לא רבי עקיבא. אבל אנחנו אלה שקיבלנו את כל מה שהיה בדורות. כל מה שהיה בדורות עבר אלינו ועבר דרכנו, ואנחנו לומדים את התורה של כולם. ואנחנו כעת חוזרים לארץ ישראל עם כל התורה, ועם כל התהילים, ועם כל התפילות, ועם כל הידיעות של המסירות נפש, והגבורה, והכל נמצא אצלנו בבחינה של רגליים. כמו שהרגליים של האדם, כל הגוף עומד עליהם. אז הרגליים, אולי אפשר לראות את הרגליים כפחותים מאוד. מה זה רגליים לעומת כל הגוף? אבל זה טעות, כי הרגליים מעמידים את כל הגוף. כל אחד שלמד יודע שכשמלמדים צמחנים לקפוץ, לצנוח, אז מזהירים שלא לרדת על הרגליים. כי אם יורדים על הרגליים ומקבלים מכה קשה בעקב, זה יכול לגרום לזעזוע מוח. צריך לרדת על הצד. כלומר, העקב, שהוא נראה כל כך תחתון, יש לו קשר ישיר עם המוח. המוח, עמוד השדרה, כל מה שמעמיד את האדם, מקבל את הביטוי שלו ברגל התחתונה, בכף הרגל. כשאדם יש לו צליעה ברגל, כל הגוף צולע. זה לא רק הרגל צולעת. זה גורם לצליעה של כל הגוף. חלילה, אם הדור האחרון יהיה דור לא מוצלח, אז זה נותן קטן, פגם חלילה, על כל הדורות. זה פגם באברהם, יצחק ויעקב. חלילה. בכל מה שהיה בכל הדורות, בכל הנביאים ובכל הקדושים. יש פסוק בישעיה שמבטא את זה בצורה מאוד בהירה. לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו, בראותו את ילדיו מעשה ידיו והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו. אומר שם הנביא, ישעיה הנביא, שיש דורות שיעקב אבינו מסתכל עליהם והוא מתבייש אם הם יגרמו לו להחביר. לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו. הוא עלול להגיע לזה שהוא מחביר מרוב בושה. אלה הבנים שלי, אלה יצאו ממני. ואם הוא זוכה והגיע לבנים שיש להם קדושה ומסירות נפש, אז הוא מרגיש אשראי שאלה הבנים שלי. זה מרים גם אותו. זה לא רק מרים אותם. חז"ל דורשים את זה על חנניה, מישאל ועזריה, שהיו מוכנים להיכנס לכבשן האש, אז זה הרים את יעקב אבינו. באותו פרק, נדמה לי, או בסביבה של הבישעיה, כה אמר השם לבית יעקב אשר פדה את אברהם. שואלים חז"ל, מתי יעקב אבינו פדה את אברהם? יעקב אבינו פדה את אברהם? השם פדה את אברהם. אלא בזכות של אברהם אבינו, היה נכד, כמו יעקב אבינו, שחי חיים שלמים, כולם קודש, בזכות זה השם פדה את אברהם אבינו. יוצא שהגדולים בדורות הקודמים הם גם נשענים על הדור האחרון. הדור האחרון הוא אמנם מצד המדרגה שלו הוא פחות מהדורות הקודמים, אבל הוא מביא את כולם לידי ביטוי. הביטוי של כל הדורות נשען על הדור האחרון. כולם מסתכלים מה יהיה בדור האחרון, הדור הזה שבא לסכם את כל ההיסטוריה של עם ישראל. הדור הזה שקיבל תורה, איך הוא שומר את התורה? הדור הזה שקיבל תפילה, איך הוא מתפלל? הדור הזה שזכה להיכנס לארץ ישראל שמשה רבנו לא זכה להיכנס, איך הוא מתנהג בארץ ישראל? אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, כמה חיבה הוא היה נותן לארץ הזאת? כמה פעמים הוא היה מנשק את האדמה ונזהר בקדושתה? הרבה מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ. הלוואי שיכנס לארץ ואזכה לקיימם. משה רבנו חלם כל רגע כשהוא ייכנס לארץ הזאת, מתי הוא יוכל לקיים כאן מצוות, מתי הוא יוכל למלא את הארץ הזאת בקדושה. אנחנו שכן זכינו להיכנס לארץ ישראל, משה רבנו עומד ומסתכל עלינו, מה אתם עושים בארץ שאני לא זכיתי ואתם זכיתם להיות השליחים? מה אתם עושים בארץ הזאת? אתם מצדיקים את הכאב שלי שלא זכיתי להיכנס בגלל הקדושה, והנה אתם לפחות כן עושים את זה? אתם לפחות ממלאים את הייעוד שאני לא זכיתי? או אתם מביישים אותי? ככל שאנחנו יותר לומדים וחשים וסופגים את כל מה שהיה בדורות הקודמים, ומשתדלים, אנחנו לא יכולים להיות יותר גדולים מהם, אבל למלא את כל מה שהם חלמו, את כל מה שהם רצו, להתנהג בהתאם לזה. אנחנו בגאווה נקרא לבנים שלנו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ולא נתבייש ונחפש שמות מודרניים, במקום שרה שרית, אורית, רבקית, אוריקי. אנחנו לא מתביישים, אנחנו מתגאים באבות שלנו, אנחנו שמחים להמשיך אותם, אנחנו רוצים לקרוא בשמות שלהם כדי להרגיש שאנחנו שייכים ולא מרגישים, זה שם אנטיקה, שם הזה לא בשבילנו. דווקא אנחנו מתוך כיבוד אב האם הגדול ביותר, כיבוד של אבות גדולים וקדושים, רוצים להמשיך אותם במה שהם חלמו ומה שהם אהבו ומה שהם רצו ומה שהם התפללו, להשתדל שאנחנו נמלא את זה. ואנחנו נדע שכשאנחנו עושים את זה, האבות מסתכלים עלינו משמיים והם מאושרים. אנחנו גורמים אושר לגדולי עם ישראל. ולא לחשוב שאנחנו חיים רק עם עצמנו. כאילו הדור שלנו מנותק מכל הדורות. הדור שלנו הוא דור של עקב של הדורות, אבל כל הדורות מחכים מה הוא יעשה. מה הדור הזה יעשה? האם כל מה שהתפללנו במשך אלפי שנים להיכנס לארץ ישראל, ושעם ישראל יקום לתחייה ויגאל, אלה שנגאלו מבינים את זה? מבינים כמה סבל היה כדי להגיע לכאן? ילד שנולד אחרי שאימא שלו הייתה עקרה 20 שנה והתפללה בלי סוף לבן, כשהוא מגיע לחיים וזוכה לגדול, הוא יודע להעריך את האימא? הוא יודע כמה היא סבלה כדי שהוא יגיע לחיים? או שהוא מתעלה, הוא חושב רק על עצמו כמו ילד רגיל. הוא לא ילד רגיל, בשבילו האימא עברה עינויים כדי שהוא יגיע לעולם הזה. אז הוא צריך להצדיק את זה. אם הוא אדם בריא וישר, אנחנו יודעים כמה ישראל סבלו בשביל לחזור לארץ, כמה התפללו לחזור לארץ ישראל, לירושלים. איך אנחנו מתנהגים בירושלים? אנחנו משתדלים להצדיק את כל מה שהם עשו, שהנה הם צדקו, כי אנחנו הגענו לירושלים ואנחנו ממלאים את כל החלומות שלהם. אנחנו בונים ירושלים קדושה ומתנהגים בירושלים, להשתדל כל רגע ורגע למלא אותה בקדושה, בטהרה, בזהירות. אנחנו יודעים שיש לנו אחריות עצומה. זאת הנקודה של... יש חיבור בין הפנים לחוץ. הפנים שלנו, הדורות הקודמים, והחיצוני, אנחנו. כמו שכשאדם מדבר, כשהוא מתרגש, הוא שמח. את השמחה רואים גם על הגוף שלו. גם התנועות של הידיים והעיניים, העיניים שלו מבריקות והפנים שלו מחייכות, כשהוא כל כך מלא מאותה שמחה פנימית על איזה הישג רוחני שהוא השיג. אז זה מתבטא בגוף שלו. כך צריך שהמסרים הפנימיים הרוחניים שלנו יקבלו ביטוי. קודם דיברתי על דורות ראשונים ודורות אחרונים כדוגמה, אבל הרב מדבר כאן על סימנים חיצוניים לעומת הפנימיות. כשאנחנו בונים עיר, צריך שהעיר הזאת תיבנה בקודש, כי העיר הזאת החיצוניות שלה צריכה לבטא את הפנימיות. זאת עיר של עם ישראל, זאת לא עיר באמריקה, זה לא עיר באירופה, זאת עיר של עם קדוש, זאת עיר בארץ קדושה. אז לא נקרא לרחובות בשמות קלנית וחרצית, אלא חפש שמות של קודש, שמות שמבטאים אולי גפן תאנה ורימון, אולי כן שיבת המינים שארץ ישראל נשתבחה בהם. ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל היום רואים שכמעט אין עיר בארץ שאין בה רחוב הנביאים, רחוב דוד המלך, רחוב שלמה המלך, אבל יש גם רחובות שאולי היינו מבטרים על השמות שלהם. יש בתל אביב, באזור אחד, יש רחוב קלונימוס, ועל ידו רחוב עזריה מן האדומים. אני חושב שרוב האנשים שם לא יודעים מי זה היה ומי זה היה. וקלונימוס היה אחד מהגדולי הראשונים. רש"י במסכת ביצה, מזכיר אותו, היה מאיטליה. כנראה שהמשותף שם שזה היה אזור שקראו על שמות של אנשים מאיטליה. עזריה מן האדומים הוא היה אחד מאלה שדיברו דברי כפירה נגד חז"ל. איך אפשר ביחד? בגלל שהוא גדל באיטליה ובגלל שהוא דיבר בעברית, אבל הדיבור בעברית שלו היה דיבור של קלקול. זה לא ראוי שהוא יהיה ליד הרבי קלונימוס. או הרחובות, הצורה של הרחובות, הפרסומות שלנו, צריכים להיות פרסומות שמתאימים לעם קדוש. אנחנו לא ניקח שיטות של פרסום מאמריקה ומאירופה. אנחנו צריכים להיות, אנחנו לא דומים לכל העמים, אנחנו עם אחר. כל העמים כולם ביחד, אף אחד לא יכול לדמות במשהו למה שאנחנו קיבלנו. כשלנו היו תנאים, מה היה באירופה? האירופאים היו ברברים. לנו כבר הייתה משנה, בזמן שכתבו אצלנו את הגמרא. איפה היו האירופאים? באיזה מדרגה הם היו? באמריקה לפני 300 שנה היו אינדיאנים וקובויים. זאת הייתה אמריקה. וכעת אמריקה תיתן לנו מוסר? היא תלמד אותנו מה זה תרבות? אנחנו נקבל ממנה? אנחנו שיש לנו ים של חוכמה וים של מוסר, הם ייתנו לנו מוסר, את המוסר שהם קיבלו מההתפתחות שאולי טבעית בשביל בני אדם יפה מאוד שהם יתקדמו, אבל בשביל עם ישראל אותנו הם לא ילמדו, לא מוסר ולא דרך ארץ ולא יראת שמיים ולא קדושה. זה שייך לנו, אנחנו לא נלמד בזה מאחרים. צריך שנבטא את זה, שתהיה לנו שפה משלנו, שפה קדושה, מילים קדושות, תאריכים קדושים, מילים מיוחדות. אנחנו לא נשתמש במילים שקולטים מהסביבה, יאללה ועוד כל מיני מילים. פעם דיברתי עם מישהו ואמרתי לו, בתוך משפט אחד דיברת בשלוש שפות, מילה אחת בערבית, מילה אחת באנגלית, מילה אחת בטורקית. ואיפה אתה יהודי? איפה הישראליות שלך? אומר הרב, הסגנון וההופעה שלנו צריכה להיות מתאימה לנשמה שלנו. ויש לנו נשמה קדושה, ואנחנו לא אומרים את זה בגלל גאווה. זאת אמת. חלק השם עמו, אנחנו מאמינים בתורה, התורה אומרת את זה. גם אם לא נעים לנו, כי זה אולי נותן לנו הרגשה של גאווה, התנסות, אבל מה לעשות? השם ברא אותנו בני אדם. אנחנו צריכים להתנהג כמו סוסים, כי זה לא יפה להתגאות על סוסים. אנחנו בני אדם, וצריכים להתנהג כמו בני אדם. כמו שאדם שמתנהג כמו אדם, ואומרים לו, תתנהג בהתאם לרמה האנושית שלך. אין בזה שום גאווה ושום התנסות, וזה שאומרים לו, אל תהיה בעל התנהגות בהמית. אז לישראל צריך להתנהג הנהגה קדושה, כי אנחנו עם קדוש. כמה פעמים כתוב בתורה? קדושים תהיו. כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה לא בגללכם, בגלל שאני השם קדוש ואני קידשתי אתכם. אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, השם העלה אותנו. העלה אותנו זה לא רק העלה אותנו במדרגות, העלה אותנו במעלות, מדרגות פנימיות. ואת הדבר הזה צריך לזכור, צריך להיות לקבל אחריות לזה. כשם שהאידאה הנפשית האישית, הפרטית, מתגלית בצורת הגבייה, רואים את זה על האדם, רואים את זה על הפנים שלו. כשהוא עצוב או שמח, רואים את זה גם, בסך הכל, הפנים זה בשר. אבל רואים על הבשר את מה שקורה בנפש, על העיניים, על המבע, על התכונה הגופנית, בחיתובה, בצביונותיה הפרטיים. רואים את האדם גם אם הוא... פנים שלו מחוטבות יפה, מהירות, מהירות פנים, בזכות הנפש שלו שמהירה את כל זה. כן מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה. ראוי שהאומה תתגלה בכל האוצרות שלה, באמונתה. אמונה של ישראל צריכה להיות אמונה אחרת. לא לקבל אמונה כללית שלגויים יכול להיות שהיא מעלה מצוינת, אבל לא לעם שהם מאמינים, בני מאמינים מאז אברהם, יצחק ויעקב, בחוכמתה, חוכמת ישראל, ולא חוכמה כללית, שאנחנו לא מזלזלים, אבל צריך לדעת שיש לנו איכות מתאימה לנו. בשפתה, שפה יותר מקודשת, מתוקנת, לא שפה של רחוב. לא מקבלים את הסגנון של הרחוב ומדברים פה, מכניסים אותו לבית המדרש. בארצה, ארץ ישראל, ארץ מיוחדת. אנחנו לא יכולים לבנות את האומה שלנו באירופה, באסיה, באפריקה. אנחנו זקוקים לארץ קדושה. עם קדוש לא יכול לבנות את עצמו במקום לא קדוש. כמו שאדם גדול לא ייתכן שהוא יישא אישה שהיא ממשפחה פחותה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. אם אדם יודע שהוא תלמיד חכם, הראוי שגם אשתו תהיה מבית מיוחד, תהיה מתאימה לאותה שליחות שלו. הוא לא יכול להגיד זאת רק אישה, אני אישה, היא צריכה ללדת והיא צריכה לחבס ולבשל. והשם פקד את שרה ויעש השם לשרה כאשר דיבר. זה לא רק לאברהם, שרה בעצמה. והשם מבטיח לאברהם את הבן אשר תלד לך שרה, לא מאגר, ביצחק יקרא לך זרה. גם האישה צריכה להיות אישה שמתאימה לך. ובלי שרה גם אברהם אבינו לא היה מצליח. בלי רבקה גם יצחק לא היה מצליח. יצחק היה עלול לתת ברכה לעשיו, והיינו בוכים כל הדורות בשביל זה. ומי שהציל אותנו זאת רבקה. וצריך לדעת את זה, שהבית צריך להיות בנוי כולו בתאום, במדרגות הקודש של האבא ושל האמא ושל הילדים ושל האווירה, של כל מה שיש שם. בשפתה, בארצה, בתקוותה. למה אנחנו מקווים? מה התקוות הגדולות שלנו? להיות עשירים? כי פעם נסעתי לתל אביב, הייתי כתובת גדולה, הגעתם לאמריקה. של זה באנו לארץ ישראל כדי להגיע לאמריקה? חס ושלום. איך אפשר להגיד דבר כזה? אך לדעת שהתקוות שלנו, שהארץ הזאת תהיה מה שהיא ראויה להיות, ארץ קודש, שמאירה לכל העולם. בית עטרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוקייך. ונקבו אליה כל הגויים. ציון, נערו אל ציון, ינערו לציון כל עמי העולם. בימים ההם, כתוב, קראנו בשבת האחרונה, היה מדי חודש וחודשו, מדי שבת ושבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. יסעוק לכאן, הארץ הזאת, אז היא צריכה להיות בקדושה כזאת, שהיא תהיה ראויה לזה. ובכל מנהגיה, גם המנהגים. בגמרא מסופר על מנהגים מיוחדים שהיו לאנשי ירושלים. מסכת סוכה, עברנו כעת את סוכות. כך היה מנהגם של אנשי ירושלים. יוצא לדרך, עלול לבוא עמו. נכנס לבית המדרש, מניח את העלוליו אצל עבדו. אבל כל דבר ודבר, ולמה? להראותך כמה מחבבים את המצוות. מנהגם של ירושלים בסעודה, שהיו להם סימנים, הווילון פתוח, יכולים להיכנס אורחים, הווילון סגור, הזמן שאנשים מבחוץ לא ייכנסו, לא יטרידו אותם בסעודה. מי יושב ליד מי, איך נוטלים ידיים, איך אוכלים, זה רק מנהגים, זה לא דבר של כשר או טרף. אבל ירושלים ראויה שאנשים שלה יהיו אנשים מיוחדים. גם במנהגים שלהם, איך שהם מתלבשים, איך שהם מדברים, כל אורח החיים שלהם. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, תלמיד חכם צריך שיהיה ניכר בבגדיו, בהליכתו, בדיבורו, בצחוקו, שלא יהיה מתגלגל בצחוק, צריך לדעת, מסתכלים עליו, הוא אדם יקר, אדם שתופס מקום, שהוא חשוב מאוד. שלא יהיה הצחוק שלו כקול של כמו סירים מתגלגלים רעש, כל הסביבה צריכה לשמוע שהוא צוחק, אלא נחייך ושמחה פנימית, אבל בלי הרבה רעש. איך הדברים שלו, איך הדיבור שלו יהיה. לעולם ילמד אדם לשון נקייה, לשון קצרה. וכך צריך לבטא את כל הקדושה שלנו בכל המעשים. אפילו בחולצה. אדם הולך עם חולצה וכתוב לו איזה כתובת, אוניברסיטה של קליפורניה. מה לך? מה אתה עם קליפורניה? מה יש לך עם זה? למה אתה הולך עם פרסומות כאלה? באנגלית או פרצופים יש כאלה. תמיד חכם, כותב הרמב״ם, צריך להיות מישהו כזה שהבגדים שלו הם בגדים שלא מושכים עיניים. לא לטוב ולא לרע. לא יהיו בגדים סמרטוטים שאז כבר אומרים, איך הוא הולך? קטמים, לכלוך, קרוע, ולא בולטים באושר. הוא לא גם צריך לבלוט באושר, אלא צריך להיות מה התלמיד חכם, האישיות שלו, זה הנפש. אז צריך שהבגדים יהיו בשוליים, בצד. שמסתכלים על התלמיד חכם, לא יסתכלו על הבגדים שלו, יסתכלו עליו. כי הבגדים יהיו בגדים בינוניים שלא תופסים מקום, לא בולטים. לא בציורים ולא בצבעים חזקים ולא... לא זה בזה שהם הדוקים ובליטים את השרירים שלו. תלמיד חכם, אני לא צריך לראות את הידיים שלו. אני צריך לשמוע את השכל שלו. לא לראות איזה חזה רחב שיש לו או רגליים. שום דבר. צריך להיות שההופעה שלו תהיה כזאת שמסתכלים על הפנים שלו. כשראו את אליהו הנביא, אמרו, איש בעל שיער, שם שהוא עם אדרת, שהוא היה עם בגד שמכסה את כל הגוף, לא רואים את הצורה של הגוף, ובעל שיער, רואים זקן גדול. והזקן מושך את התשומת לב לפנים. הפנים הם במרכז. כי בפנים, שם יהיה הדיבור, שם יקשיבו אליו, אבל אם הגוף שלו יבלוט, אז זה יפריע לעיקר שלו. אז זה לא שאנחנו שונאים את הגוף ורוצים להשפיל אותו ובכוונה ללבוש בגדים לא יפים, לא. לא רוצים שהעיקר יבלוט ולא הטפל. והעיקר של התלמיד חכם זה הראש. הפנים, הדיבור, ההופעה, שמבטאים את זה עם הראש. הגוף זה הצד הנמוך של האדם. אז אנחנו לא מבטלים אותו. הגוף מאוד חשוב. אבל בתור בית, לא א', הא' זה הראש. וככה צריך להיות כשאנחנו בונים את ארץ ישראל. הרב כאן מדבר בזמנים, זה לפני 90 שנה, כשהארץ עדיין לא נבנתה, אולי 100 שנה, כשהארץ הייתה עדיין בחיתולים. והרב כותב כאן איך לחנך ואיך ללמד ואיך לבנות את הארץ. בבת ים, כעת יש גני ילדים. ראש העיר שם רוצה שכל גן ילדים יזכיר איזה חיה מהים. זה בת ים. אבל יש גן ילדים דולפין, ויש גן ילדים חיות הים. למה אנחנו צריכים את זה? יש לנו בעם ישראל, בסדר, הים הוא בסדר גמור. אנחנו לא מזלזלים. לא מזלזלים בטבע, ולא מזלזלים בשום דבר. אבל יש לנו... לבטא את המיוחד שלנו. במיוחד שלנו, תורה, אפשר היה להזכיר כאן בגנים, תורה מאור התורה, אז נתנו שמות, אודם, פתדה וברקת, נופך, ספיר ויעלום. שמות של החושן, שמות יפים, אבנים יקרות. אבל אלה אבנים של החושן. אין להזכיר את ה... דברים הקדושים שלנו. כשמישהו רואה את זה, אז הוא נזכר בחושן, נזכר בכהן גדול, נזכר בבית המקדש. כל, כמובן, גם בעדינות, בצניעות. לפעמים רואים למקום ששם עושים מצגות, היכל התרבות. היכל? אתם יודעים מה זה היכל? היכל זה בית המקדש. היכל קוראים למקום ששם יש הצגות, ואני יודע מי רוקד שם, מי מדבר שם, זה שייך למילה היכל. כל דבר צריך להיות מתאים. היכל אולי לבית כנסת, אולי לישיבות. היכל הישיבה, קום הקדוש. מה? גם האולם זה שם גבות, כן? טוב, אבל המילה היכל היא עוד יותר. כן? כן, מילה אולם, כתוב אצל שלמה המלך גם על אולם המשפט, שבבית שלו. אבל היכל זה רק לבית המקדש. אז לפעמים לוקחים מילים גדולים, מילים גדולות של ישראל, אז כאילו לכאורה משתמשים במילים האלה, אבל כשנותנים אותם לדברים תפלים, זה מבזה את זה. היכל המשפט, קוראים כאן. לא יכול לקרוא לזה היכל. לא רק זה, שזה גם הפוך לגמרי. אני חושב לקרוא לזה משפט, אבל בסדר, זה עוד דבר בצד. אבל אפילו אם זה היה בסדר. לא מילה אחד, אחד להשם ואחד קודשו. אחד יש לנו רק אחד אחד. נכנסתי פעם לבנק, בנק המזרחי. בנק שעכשיו הוא לא בהנהגה דתית, אבל פעם הוא היה בהנהגה דתית. ראיתי, כתוב שם, 10 הדיברות של הבנק. איך אפשר להגיד דבר כזה? 10 הדיברות לקרוא לאיזה הנהגות של הבנק? 10 הדיברות? מה? זה הלב שלנו. ואפשר לחשוב שזה כאילו, זה מושך את האנשים לשמוע מילה מעניינת כזאת. אבל זה בריא או לא בריא? צריך שנתאים את הסגנון שלנו לאמת שלנו. לאמת של עם ישראל, לאמת הגדולה והקדושה, ונשתמש במילים גדולות רק לדברים גדולים, ומילים קטנות לדברים קטנים, ומילים לא יפות לא נשתמש בכלל. מילה שמזכירה לנו איזה דבר לא מכוער בהתנהגות, או איזה דבר שיש בו קלקול של גויים, זה לא ייכנס לארץ בכלל. זוכר, היה אולם שמחות בבת ים שקראו לו נפטון. נפטון זה אליל הים אצל הרומאים. והם דיברו איתי על זה שהם רצו שאני אשלח לשם ציבור, אז דיברו איתי על זה שזה גלעת ויש הפרדה. אמרתי, למה נפטון? תשנו את השם. למה צריך שמות של אלילים? יש מקומות של מטפלים ביופי, אפרודיטה, ראיתם את זה? ונוס. למה? מה, אנחנו גויים? עובדי עבודה זרה? צריכים לקחת מהיוונים, מהרומאים? יש לנו מילים משלנו. אנחנו לא עניים ולא אומללים שצריכים לחכות את הגויים. מתאים לנו לכל דבר. למצוא מילים מתאימות, צריך לעבוד על זה, לכל דבר למצוא את מה שמתאים לו, אבל לא לקחת מהגויים, בפרט לא מעבודה זרה, מקלקולים. זה לא מתאים, זה לא אנחנו. צריך הרבה לעבוד על זה. היה סיפור עם הרב קוק זצ"ל, שהזמין אותו למגדיאל. בנו יישוב בשרון, קראו לו מגדיאל. אז הרב אמר, הם חושבו שזה מהמילה מגדים, וזה המילה אל, זה מאוד ככה יפה. אז הרב אמר שמגדיאל זה בין האלופים של עשיו, והוא לא יכול להגיע לזה. זה היה יהודי אחד ששמע את הרב אומר כך, שלח מכתב לרב צבי יהודה, זצ"ל, אמר לו, אני מאוד הרצתי את אבא שלך, שאדם גדול, אדם חושב, וכעת הוא פגע בי בצורה כזאת, ביישוב שלנו, אני יותר לא קורא את הספרים שלך, ולא רוצה להתעסק איתכם, ומתרחק מכם. הרב, הוא כתב שם את זה שהוא לא מגיע לשם, אבל הוא אמר שהוא לא דואג לזה, כי בוודאי בסוף השם ישתנה. השם הזה לא יישאר. ועברו כמעט 40 שנה ושינו את השם מגדיאל להדר רמתיים או רמת השרון. אז מה?
הוד השרון.
הוד השרון. אז הוא שלח מכתב, אותו יהודי, נשאר בחיים, שלח מכתב לרב צבי יהודה ואמר לו, כעת אני רואה את הגדלות של הרב. שהרב ראה שהשם הזה לא יתפוס בארץ ישראל. כן, ארץ ישראל זאת ארץ קדושה. וכל הדברים האלה שתוקעים לנו בכוח, הם לא יישארו. רק, סליחה. הכל הכל נהיה. לפסול, אנחנו לא פוסקים שום דבר, אבל אנחנו לא, לא, אם אני בא לשם להזדהות כשנותנים את השם הזה, אז זה כאילו שאני כשפותחים בית ספר וקוראים לזה גימנסיה. אתה יודע מה זה גימנסיה? גימנסיה זה שם יווני למקומות ששם הם היו מתעמלים ערומים. אנחנו צריכים לקרוא לבית ספר יהודי גימנסיה ולהגיד שזה גימנסיה, זה שם מכובד, זה השכלה, זה תרבות. זה אנחנו? אין לנו שמות? בתי ספר, בתי אולפנה, ישיבות. חסרים לנו מילים? שאנחנו רוצים להתגדר. האקדמיה ללשון. למה אקדמיה? מה זה אקדמיה? אתה יודע מאיפה באה המילה הזאת? שהיום זה נראה כאילו אקדמי. זה היה יווני בשם אקדמוס, שהיה לו גן, ובגן הזה היו נפגשים הפילוסופים של יוון. אז היוונים התחילו לכל דבר תרבותי לקרוא אקדמיה, ברמה גבוהה. למה אנחנו צריכים את זה? אז אני לא אומר שכל מקום שנקרא אקדמיה הוא פסול מעיקרו. אבל כשאתה בא לבחור שם, תבחר שם מתאים. אתה יהודי, אתה מעם ישראל. למה אתה צריך את היוונים? כשהיוונים התחילו את התרבות שלהם, אנחנו כבר היינו אחרי התנך. לנו היו נביאים. למה צריך להתבייש בעצמנו ולבחור שמה שיש לאחרים זה טוב, זה יפה. שלנו זה עתיק, זה ישן, זה לא מוצלח. יש יהודים שהולכים לכנסייה, שם אנחנו אומרים, זה תרבות, איזה יופי. באים לבית כנסת, מתלוננים. למה? מה הרגש הנחיתות הזה? אנחנו הרבה יותר מאחרים. מה יש היום מהתרבות של יוון? ומה יש מהתרבות שלנו? אנחנו לא באנו עם חרב ועם קשתות לאיים על העולם ולכבוש את כולם ולהכריח את כולם בתרבות שלנו. והתרבות שלנו, העולם כולו מכיר בה. ביופי שלה, בגדלות שלה, רק אנחנו פה נתבייש בה. אנחנו לא נמצא דרך איך לבנות את עם ישראל ואת השפה שלו ואת הארץ שלו בהתאם. יש לנו כל כך הרבה גדלות. תסתכל, אתה לומד גמרא, תראה מה שיש בגמרא. איפה תלמד ספר עם עומק של צברות כאלה וברורים כאלה כמו שיש לנו בגמרא? ואז אתה בא לקחת איזה משהו לשם של שכל או משהו כזה, אז לוקחים מהיווני ומהאמריקאים. לא, אנחנו לא ברמה. שמעתי את פרופסור רקובר, הוא היה בזמנו תלמיד בישיבה כאן, היום הוא משנה אחראי על המשפט העברי בארץ. הוא סיפר שהייתה פגישה של משפטנים יהודים עם משפטנים בינלאומיים. היה כנס של משפטנים כדי לקבל החלטות מה עושים במצבים שאין להם תקדימים. בדרך כלל משפטנים, שופטים, רוצים כשיש איזה דבר נגיד, היה תקדים כזה וכזה, אנחנו לפי התקדים הזה. ובדור שלנו יש הרבה התחדשות של כל מיני שיטות כלכלה וחברה שלא היו בדורות הקודמים. אז זה יוצר בעיה אצל כל המשפטנים. איך, מאיפה לוקחים תקדימים? איך בונים מערכות של חוקים? אז זה הכנס של אנשי משפט מכל העולם, והשתתפו גם משפטנים ישראלים. אז הם פנו באמצע ואמרו, תראו, אנחנו מקנאים בכם, כי לכם יש את הרמב״ם, לנו אין כלום. אז הגויים מכירים בזה שלנו יש, ויהודים לא מכירים. כמה משפטנים יהודים בארץ למדו את הלכות משפטים, ספר שופטים של הרמב״ם? שלא ילמדו גמרא, שיקירו את ספר, שלנו, ספרים שהם כתובים בעברית ברורה ופשוטה, שיקירו את המשפט שלנו. למה הם לומדים את המשפט האנגלי והגרמני והטורקי, ואת שלנו לא? אנחנו פחות מכולם. הדברים שלנו הם כל כך מבוססים, כל מילה ברמב״ם, אתה יודע כמה גמרא שיש מאחריה, כמה תוספתות, בבלי וירושלמי, וכמה גאונים שיש מאחריה. והמשפטים של הגויים, מאיפה הם? הם צמחו מאיזה סברות של קרס של מישהו. ואת זה משווים לאור שלנו. ואנחנו היהודים, אנחנו שבונים את הארץ, אנחנו צריכים להמשיך בעקבות כל הרגש נחיתות הזה. כן. כשאנחנו באים לבטא, זה ביטוי שכבר קיבל איזה משמעות בלשון, שאנשים התרגלו לקרוא לו באיזה שם, והשם הזה אומר לכולם איזה ביטוי מסוים, אז אין בזה שום פסול. אבל כשאתה בא לתת צביון חדש, אז אין מקום לזה. למשל, בזמנו בארץ, האקדמיה ללשון, ישבו על כל מיני מילים, ואז רצו לקרוא לטלפון סך רחק. ודבר שאיתו מדברים עם מרחק. וזה לא תפס. כי המילה טלפון כבר הייתה מילה בינלאומית ונתקבלה, וכולם יודעים. אבל מה? המילה הזאת קיבלה את הצורה העברית. היא קיבלה גיור. כי כשאתה אומר, תדבר בטלפון, באנגלית, זה to talk or to speak on the phone. אבל בעברית לקחו את המילה הזאת ונתנו לה מבנה של הפועל שלנו, אומרים לטלפן. זה מילה כמו לשכלל. כן? נתנו לזה את, את הבניין העברי. לקחו את המילה הלועזית וגיירו אותה. נתנו לה את החוקים של השפה העברית. אז זה בסדר. אבל אם זה שם עצם, כמו שהוא נמצא שם, אנחנו לוקחים אותו ומאמצים אותו, אנחנו בזה משפילים אותנו. כן. לא. אידאה זה מושג שהרב משתמש בו מאפלטון. אפלטון דיבר על מציאות רוחנית, כמו נשמה, שהיא הבסיס והמקור שממנו מתפתחים כל הענפים וכל כל הביטויים, הגוף והדיבור והמעשה וההתנהגות, כולם הם משתמשים, יוצאים לפועל בזכות הכוח המניע הפנימי שלהם, וזה האידאה. כן. נכון, יש עמים שמזדקנים ונעלמים מהעולם. עם ישראל הוא עם שחי את חייו על ידי ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא גם זקן וגם צעיר. היה, הווה ויהיה. וככה עם ישראל. עם ישראל הוא לא זקן. עם ישראל הוא עם מרץ של נאורים, עם המון המון תום וזריזות וכוח לבנות מחדש. בעם ישראל אין יאוש ואין חולשות, והוא לא מזדקן. הזקנה אצלנו זה רק לקלוט את כל מה שלמדנו בעבר מגדולי ישראל, אבל בכוחות שלנו אנחנו אף פעם לא נהיה זקנים. כן.
תרבות מזכירת רק בצורה שלילית, תרבות אנשים חטאים. איפה הדברים הנה.
תיקח את המילה ישמעאל ותיקח את המילה עשיו. שני פסולים שהיו. שמעת אי פעם שיהודים יקראו בשם עשיו? אבל ישמעאל, אבל ישמעאל, את השם הזה נתן הקדוש ברוך הוא. וקרא את שמו ישמעאל כי שמע השם אל הנער באשר הוא שם. זה הקדוש ברוך הוא נתן את השם הזה. אם הקדוש ברוך הוא נתן את השם, זה כבר משהו אחר. עם בני אדם, ובני אדם רשעים, מקולקלים, שונאי ישראל, ידועים בהיסטוריה כשונאי ישראל. את השם הזה אנחנו נאמץ לנו.
אם יש שם שכאילו יש לו משמעות מאוד חיובית, אבל גוי נתן אותו ומסתם, וגוי רשע, ומסתם הוא נתן אותו בשביל כביכול לקחת אותו למרידה בהשם, אז כאילו לא, הוא השחיד את השם הזה, עד כאילו כך הוא הצליח לפעול.
כן, כן, יש לפעמים שיהודים קוראים לילדים שלהם נמרוד.
זה
השם
מרד, זה משהו אחר.
אבל הם לא, זה לא רק בגלל השם, זה מזכיר להם את השם, כאילו נמרוד, שזה מישהו עם מרץ ומישהו שמסוגל לעשות כל מיני דברים שאחרים לא. אבל אנחנו, שאנחנו יודעים מי היה נמרוד, אנחנו לא נשתמש בשם הזה. במשך הזמן, כל אלה שקוראים להם נמרוד עכשיו, ישנו את השם. וכבר היה אצלי מישהו, בחור, שקראו לו נמרוד, והוא בא לשנות את השם.
והייתה אצלי מישהי, והיא שמרה אותו, ואתה להגיד,
אז ילד שלה, כשהייתה בהיריון, נמרוד, נמרוד, היא אמרה לי, מה, איך אתה איך אתה רוצה על זה? ואני כבר לא שומע, זוכר, היא שינתה את הצורה של אותיות, וקראה לו בשם אחר בסוף. אבל מה עם האידאה לדוגמה שלה? המילה אידאה באה לבטא רעיון רוחני שהיה אצל אפלטון, שבו הוא ברר, לפי התפיסה שלו, שהכל מתחיל מעולם הרוח. כאילו הגוף נברא בצורה הזאת בגלל שיש נשמה שהיא דורשת את ההופעה של הגוף. והרעיון הזה הוא רעיון אמיתי ונכון וצודק ולא שלילי. גם זה היה אצל אומות העולם. וזה דבר חיובי, מתאים לרוח של עם ישראל. וכשאנחנו באים לבטא את המהלך מחשבה הזה, ואם אנחנו נשתמש במילים שהן לא מוכרות, אנשים לא יבינו על מה אנחנו מדברים. אבל כל אדם חושב ששמע את המילה הזאת, אידאה, ומכיר אותה במקור, אז הוא מיד מבין על מה מדברים כאן. אפשר לקרוא לזה נשמה, אבל לא היו מבינים את זה. לא היו מבינים, כי כששומעים את המילה נשמה, חושבים בדרך כלל על נשמה פרטית. לא מבינים שמדובר על המהות של הנשמה שמחיה את הכל.
זה כאילו לא צריך, זה כאילו מילה שמראש הגיעה בצורה...
כן, כן.
ומה עם מילים, כמו שאמרתי, שהזכרו כמו תרבות,
אז אתה
לא מזכיר אותה?
אני לא יודע, אני חושב שהסיבה שהרב לאור שליטה לא מזכיר את המילה תרבות, אולי בגלל שכאן, עכשיו במדינה, משתמשים בה בצורה, איך כתוב, משרד התרבות והספורט. זה לא מתאים לנו. אנחנו לא התרבות והספורט. אצלנו זה לא התרבות, זה הגוף. אז אולי בגלל זה. לא בגלל התנ"ך, כי בתנ"ך יש מילים שמופיעות לפעמים בצורה קצת שלילית. ואחר כך השתמשו בהם בצורה חיובית. לדוגמה, יש פסוק בישעיה, איש את ראו יעזור ולאחיו יאמר חזק. זה פסוק שנאמר על עובדי עבודה זרה. שעובדי עבודה זרה עוזרים אחד לשני איך לבנות את העבודה זרה ביחד. היום כולם שרים את זה, זה כוונות טובות. אבל זה אחרי שזה עבר גיור אצל חזל. יש בהלכות טרפות, בהלכות טרפות, השח, התז, כותבים שם בכמה שאלות של טרפות, כן, כתוב שם, איש של אחיו ידובק הוא, או יאמר חזק, הם משתמשים בזה. אז כעת, אחרי שהם השתמשו בצירוף הזה של המילים, של הקשר ושל האחדות, כעת אנחנו כבר לא... לא זוכרים את הפסוק בישעיה, זוכרים את השח ואת אז.
מה, אני לא יודע את הספר של החודשים הלועזיים.
רוצה לקבוע את כל הדופת חולים, את הצבא, וזה משהו תמיד. אולי אנחנו חושבים את זה אפילו את זה. אולי זה משהו תמיד. בכל תחלת מה בעל כוחה, אנחנו חושבים את זה נכנעי.
לא, לא צריך להיכנע. היה פעם שעבדתי בשביל הסוכנות, היה נוער יהודי מחוץ לארץ, ודיווחתי על ימי עבודה, ואז אמרו לי שאני צריך להפוך את זה לתאריך נוצרי. אמרתי, אני לא אפוך את זה לתאריך נוצרי. אני אגיע איתכם לבית משפט, אתם תשלמו לי לפי התאריכים האלה. ובסוף הם קיבלו. וצריכים להיאבק על זה. היה פעם שגם שלחו לי הזמנה מהצבא לגיוס. אוקיי, אם לא תשלחו בתאריך עברי, אני לא מגיע. אנחנו יהודים ובארץ שלנו, ואנחנו לא ניכנע לזה. ככל שנהיה יותר חזקים, אנחנו בעזרת השם נתגבר. פעם לך קראתי עם חולצה עם נשים. יש הרבה שולחים עם חולצה עם כתובות. זה מצדיק ללכת עם כתובות, בכתובות באנגלית או בסינית, לראות איזה דרקון או איזה מפלצת. למה? למה? מה אתה שייך לזה? אבל אתה מבין שזה לא מתאים. גם אם כולם בחוץ ילכו ב... טוב, ברוך השם. אז על ידי שנמצאת בסביבה טובה, הבראת. אז תשתדל להבריא גם אחרים. טוב, לילה.